טוב, צהריים טובים. אנחנו נמצאים בפרשת פנחס. פרשת פנחס, כמובן כולם מכירים את הדבר מה שעשה פנחס. הוא דקר את זמרי בן סלו וכוזבי בצור, שהיא מדיינית והוא מראש, אחד מראשי שבט שמעון. והייתה מגפה בעם, כי הם שכבו עם, עם המדייניות. והוא בא בחוצפה לפני משה רבנו ואומר, מי יתיר לך את זאת? כי משה רבנו נשוי גם למדיינית. רק כמובן שמסבירים למקום שאו שהיא התגיירה, או שזה היה גם לפני שבכלל היה את המושג הזה.
מה, יהודי ומדיינית?
כן. בכל מקרה,
איך יכול להיות שלא היה יהודי? עם ישראל, כאילו, יהודים, יצאו מיירת
מצרים. לא, לא משנה, זה לא, זה לא מה שחשוב כאן. הנקודה החשובה היא כאן שזה, מה שמשה רבנו עשה זה קטע תחדים, זה הכל. ממש לא משנה לו אם היא התגיירה, או שזה היה לפני מתן, היה לפני מתן.
אבל צריכים להבין מה שעושה.
לא, אבל הוא התחתן איתה לפני מתן תורה, זה לא שעכשיו הוא לקח אותה. אז משה רבנו ברח ממצרים.
נכון.
הלך למדיין.
נכון.
התחתן איתה עם ציפורה. אז לא שייך בכלל לשאלה הזו. עוד לא קיבלו תורה, עכשיו זה אחרי מתן תורה. אבל הוא התחתן איתה לפני. ברגע שהתחתן איתה לפני, ברגע שהיא הייתה במתן תורה, אז כנראה שגם היא כאילו התגיירה, היא נחשבת יהודיה לכל דבר. הרי לא היה עם יהודי לפני זה. לא קיבלו תורה, כאילו. זה היה השבטים שהצטרפו ביחד. מתי שקיבלו את התורה, היו חייבים מצוות התורה. אבל לפני זה לא היו חייבים מצוות התורה. לכן הטענה שלו היא לא טענה, אבל זה לא משנה, זה חשוב להבין את הנקודה הזאת של ההתרסה הזאת נגד משה רבינו. ואז בא פנחס, רואה את הדבר הזה, והוא קם ועושה את הדבר שמתבקש ממנו את ה...
מה שמעניין זה שהם רואים מה הוא עושה, איך הוא עושה, ומתייחסים אליו כאל אחד האדם.
מה זאת אומרת?
היהודים רואים את משה, עולה להר, מביא להם את כוחות הברית, מביא להם את התורה, עושה את זה, מלווה אותם, כל דבר ניגשים אליו, כן לפתור, ואז פתאום באים... למה מי אתה?
אבל זה
מה,
היה...
אתה נשוי למדיינית? גם אם זה... מותר להיות עם מדיינית.
אבל זה בדיוק
זה העניין. זה מה שעושים
בנתניהו. אבל זה בדיוק העניין. הרי זה, סך הכל, אל תשכחו שלפני שבועיים דיברנו על קורח. כן? מה קורח אמר? כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? עכשיו, אנחנו לא... דיברת על הפעם...
אני חושב שאנחנו עם כזה.
חשוב להבין גם, חשוב להבין...
שקשה לנו לראות מישהו...
אבל עוד פעם, אנחנו כנראה לא מבינים את הדור הזה. אנחנו לא מבינים את הדור הזה. יש לנו טעות גדולה מאוד.
איזה דור?
הדור הזה של המדבר זה היה דור ברמה מאוד גבוהה. זה לא, זה טעות לבוא ולחשוב שהם היו פושעים וחטאים. אנחנו הסברנו את זה כבר כמה פעמים.
זה נכון.
כי הרי משה רבינו שחטו העם בעגל, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רד כי שיחת עמך. אומר רש"י, רד מגדולתך. הגדולה של המנהיג נובעת מהעם. זה לא שהמנהיג יכול להיות על האולימפוס ולא קשור לעם. אין. בהתאם לעם זה המנהיג. מה זה אומר עלינו היום? זה סיפור בפני עצמו, כן? אבל זוהי האמת, אין מה לעשות. אתה מסתכל מי המנהיגים שלך, אז תדע מי אתה. זה הכל. זה המראה שלך. זאת אומרת, משה רבינו, אם הוא היה בכזה שיעור מידה שלו, קם בישראל כמו שעוד, אז גם עם ישראל באותה תקופה היה. רק מה? הם נמדדו בהתאם לכך. וזה מה שחשוב להבין. לכן אתה אומר, הם פנו אליו. הם היו ברמה הרבה יותר גבוהה מאיתנו. זה כמו שאתה רואה ויכוח בין רבנים. אתה לא יודע מי יותר גדול, מי פחות גדול. אתה יודע שאלה הרבנים הכי גדולים שיש. אז אם אחד מהם פותח את הפה, זה נשמע לך די הגיוני. מה, אף אחד לא יכול לפתוח את הפה לגבי משה רבנו?
זה נכון, ברגע שאתה מישהו, יש איזה...
אתה מבין, הדיסטנס שלנו ממשה רבנו הוא לא הדיסטנס שהיה בין עם ישראל למשה, בתקופה הזו. הם אנשים שראו את השכינה.
לא רק שזה, זה סוג של
מורח
שלהם.
עוד פעם, חשוב להסביר את זה, אנחנו כל פעם חוזרים על זה, אנחנו נסביר את זה עוד פעם. חשוב להבין שכשאנחנו מדברים בתקופה הזאת, החטאים שעשו, הם נעשו על ידי בודדים. זה לא שכל העם חטא. החטאים נעשו על ידי בודדים, אבל להיות והם היו ברמה כל כך גבוהה.
תמיד יש בודדים.
כן, אבל השאלה היא...
יש קבוצה קטנה שמכתיבה לכולם.
אני לא הייתי אומר את זה ככה, אם אנחנו מסתכלים היום מסביב ברחוב, ואנחנו נרצה לחלק, זה לא יפה להגיד כן, ואולי לא יפה להגיד את הדבר הזה, נרצה לחלק בין שומרי המצוות ולא שומרי המצוות, אנחנו לא במצב של דור דעה. אנחנו יצרינו הרב,
ממש לא.
רוב העם הם לא בדיוק הולכים בדרך השם הנכונה, וגם אלה שהולכים הם לא הצדיקים הכי גדולים. גם אנחנו לא הצדיקים הכי גדולים. זאת אומרת, תכלס, אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו לדור מדבר. דור מדבר, הרוב היו קשרים למעדרים. היו להם את הבעיות שלהם.
הם הגיעו נקיים, הגיעו מאפס.
זה לא רק זה, זה לא רק זה.
הם הגיעו אפס, הם הגיעו בלי שום...
כן,
בלי שום דור קודם שחינך אותם ואמר להם מה לעשות. הם אלה שקיבלו את התורה.
בשביל זה 40 שנה הסתובבו במדבר. ובאמת, הדור שיצא ממצרים לא נכנס לארץ. בדיוק מהסיבות שאתה אומר. אבל זה לא מוריד מכבודה. חשוב להבין על מי אנחנו מדברים.
אני לא מדבר על הכבוד, אני מדבר על התעוזה.
אז זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מבין, עובדה, מה משה רבינו עושה? כלום. מה עושים הבנים של אהרון? כלום. מה עושים כל גדולי ישראל? כלום. איך אתה מסביר את זה?
מה קרה מה עושים? מה עושים מה?
כשנעשה המעשה הזה, מה זה עברי בן צלול לפני כולם? אומר, מי זאת? אתה מותר לך לי אסור, הנה אני לוקח אותה. חוצפה. אבל איך זה התחיל? כי הייתה מגפה, והמגפה כנראה פגעה בעיקר בבני שבט שמעון, שהם כנראה היו, כנראה החוטאים העיקריים, והם באו לראש השבט, באו לזמרי, ואמרו לו, תראה, אתה לא רואה מה קורה לעם שלך, ואתה יושב כאן באוהל שלך, כאילו הכל בסדר? זאת אומרת, הדליקו אותו כאן, זה לא שהוא קם איתו סתם והלך ועשה את המעשה. הסיתו אותו לעשות את המעשה. כאילו הוא יצא כאילו להגן על השבט שלו. להגן על עם ישראל מזה שהם מתים במגפה, בגלל ממה שקורה שם. זאת אומרת, הנקודת הסתכלות, בן אדם חושב שהוא חכם, ואז מותר לו לעשות דברים. זאת אומרת, זה לימוד עצום.
נכון.
בן אדם חושב שהוא יודע, אז הוא כבר מותר לעשות מה שהוא רוצה. תראה, זה כמו אחד, לומד קבלה יומיים, הוא נהיה לך קבליסט. רב שאתמול התמנה שלא משנה איך הוא עשה את הרבנות, מקבל החלטות נגד ההלכה. הוא רב, מותר לו. אבל זה בדיוק העניין, זה לימוד עצום. זאת אומרת, אפילו כאשר אתה בגודל של דור דעת, כן, סליחה, בפרשה שלנו מופיע, ובני קורח לא מתו. קורח היה מנושאי אהרון. קורח היה עם רוח הקודש. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על אדם ברמה, אומרים, אני לא יודע אם אמרת לכם, יש מדרש שאומר, שאם לא משה רבנו, קורח היה מקבל את הג'וב. זאת אומרת, קורח היה בדרגה של, היה מתאים לג'וב כמו משה רבנו. זאת אומרת, זה האנשים שאנחנו מדברים, ותראה מה שהוא עשה. עכשיו, דרך אגב, הפרשה שאנחנו מגלים דבר מדהים, כי פתאום אנחנו רואים שהפרשה מזכירה לנו כל מיני דמויות, שמון דמויות שמופיעות בפרשה שאנחנו עד היום כבר שכחנו מהן. מופיעים, יש עוד פעם ספירה שכאילו של עם ישראל, מופיעים שם דתן ואבירם, הבנים של אהרון שמתו במגפה, ועוד כל מיני דמויות שמרים ואהרון ומשה והמון דמויות. מה זה כל ריבוי הדמויות האלה? האם יש קשר ביניהם? עכשיו, גם דרך אגב, גם הספירה, המפקד שנעשה בפרשנו הוא מוזר מאוד. כי זה לא סופרים לשבטים, סופרים למשפחות. למשפחותם, למשפחותם, למשפחותם. ואחר כך גם, פתאום כתוב, בני קורח לא מתו. מה אתה מספר לי את זה עכשיו? למה לא סיפרת לי את זה כשהם נבלו באדמה? ואומרים, כשמגיעים לשבט ואומרים וסופרים אותם, אומרים, ודתן ואבירם אשר ייצאו על השם, הם אלה שהתחילו את המחלוקת. לא יודע, לא זוכרים שדיברנו על זה פעם, שבעצם מהפרשה שלנו אנחנו לומדים דבר מדהים. אור החיים הקדוש אומר, שכנראה שמי שהיה מאחורי כל המחלוקת של קורח, זה לא קורח. קורח הוסט על ידי דתן ואבירם. ודתן ואבירם הסיתו את קורח. באו אליו, כנראה, עוד פעם, בוא נראה, והאנשים האלה, הם עושים את הרע בעיני השם, הם מתחילים משה כל הזמן, והם שורדים את כל הדברים האלה. כנראה שהם היו בעלי מעמד מאוד מכובד בשבט שלהם, עקב כל ההצלחה שלהם. עכשיו, הם באו, לפי מה שכתוב בפרשה, שלכאורה, הם אלה שעמדו מאחורי כל המחלוקת הזו. הם הצליחו לעשות, כן, תראה, בן אדם קרוב לעצמו, באו, אמרו לו, אתה יודע, מה, אתה פרייר, אתה זה, אתה יודע איך זה, באים, מדליקים את הבן אדם. הדליקו אותו עד שהוא הלך ועשה את השטות שהוא עשה. עכשיו, מה הנקודה המעניינת? אנחנו יודעים שמה קרה לדתן ואבירם מכל משפחות ההם? הילדים והבנים, מה קרה להם?
נבלעו.
כולם נבלעו. אין זכר לדתן ואבירם. אין זכר. לעומת זאת, מה קרה לקורח? באה התורה מדגישה, בדיוק באותו מקום, ובני קורח לא מתו. הם עשו תשובה לרגע האחרון. יש כאן לימוד עצום, והלימוד העצום בעצם של הדברים האלה זה הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר, אחרי הסיפור עם בנות צלופחד, שהם רוצים חלק מהנחלה, אומר, הגיע הזמן שאני צריך ללכת, ואני רוצה שאני למנות, ממשיך אחר. אז הוא אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. משה רבנו חושב שהבנים שלו ימשיכו את דרכו, ופתאום מתברר לו שמי שימשיך את דרכו זה בעצם יהושע. ואומר דבר מאוד מעניין, איש אשר רוח בו. מה זה איש אשר רוח בו? מה הכוונה? מה הרב מתכוון? ומה זה, מה קשור ברית שלום? בהתחלת פרשה שלנו ברית שלום על מעשה שלכאורה הוא מעשה של מלחמה. תראה, פנחס רוצח מישהו, הורג מישהו, אז זה נותן לו ברית שלום? קצת מוזר. זה כמו לתת פרס נובל לשלום כמו שנתנו אז לזה לערפת. בן אדם רוצח עם דם על הידיים, נותנים לו פרס נובל לשלום. אז גם כאן זה קצת לא מסתדר, אלא אם כן אנחנו פשוט לא מבינים מה זה שלום, ואנחנו לא מבינים ומה זה איש אשר רוח בו, ומה, למה כל הדמויות האלה בפרשה, ומה, מה הם קשורים כולם ביחד. אלא שכאן באה התורה להראות לנו את זה מול זה. המשפחה זה בעצם הדבר שמאחד את עם ישראל. המשפחה, אם היא הולכת בדרך השם, זה הבית היהודי. אם הרוח היא הרוח של המשפחה היהודית, אז יש עתיד. אם לא, אין עתיד. זאת אומרת, בואו נראה. בני קורח לא מתו. מה רוצים להגיד לנו כאן? שכנראה קורח חינך אותם טוב או לא?
טוב.
כנראה חינך אותם טוב. כנראה הם באו מבית טוב, חינך אותם טוב, והתוצאה הייתה שהם עשו תשובה ברגע האחרון. מצד שני.
לא חינך את הילדים שלו טוב? אהרון.
לא, לא, עוד פעם, אתה מדבר כאן, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כי אהרון יש לו ממשיכים.
המשפחה שלו רק...
לדתן ואבירם, לדתן ואבירם אין ממשיכים. לדתן ואבירם נכחדו כולם. למה? למה מתו נשים וילדים? שהתורה באה רוצה להגיד לנו, להראות לנו, שברגע שהחינוך הוא כרכוב, ברגע שהמשפחה היא רכובה, אין עתיד. ואם אין עתיד, כולם הולכים. אבל ברגע שהחינוך הוא טוב, אז גם אם חטאת חטא היום ונורא, עדיין יש סיכוי לעשות תשובה. זה הכוח של החינוך. זאת אומרת, יש כאן לימוד עצום, מה אנחנו חושבים על זה? כשאנחנו מדברים על הרוח, מה זה הרוח? אז הרי איש אשר רוח בו. ככה גם לקלם ונפונה נאמר, אשר רוח אחרת. אתם זוכרים שהיה את המעשה עם המרגלים? הוא כתוב שם, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. זאת אומרת, יש רוח ויש רוח. עכשיו, מה זה הרוח בעצם? הנשמה בנויה מכמה רבדים. היא בעצם בנויה מחמש רבדים. שאנחנו מתייחסים רק לשלוש בדרך כלל. זה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה זה דברים למעלה למעלה. אנחנו לא מתייחסים. כשאנחנו מתייחסים בדרך כלל, מדברים על השלוש רבדים שהם הנפש הבהמית, הרוח והנשמה. זאת אומרת, הנפש הבהמית היא בעצם החלק התחתון ביותר, שהיא בעצם מה שיש גם לבהמות. לכן נקראת נפש בהמית. גם הבהמות זזות ואוכלות ועושות דברים. מה שבעצם מפעיל אותם זה הנפש הבהמית. אחר כך יש את הרוח. הרוח היא בעצם מחברת בין הנפש הבהמית לנשמה. זאת אומרת, בלי הרוח אין חיבור. זאת אומרת, האדם, מה כוחו? כוחו הוא בחיבור של הרוח. אם אתם זוכרים, בספר בראשית גם, כאשר נברא האדם הראשון, כתוב יפח באפו נשמת חיים, כתוב, אונקלוס אומר, רוח ממללה. רוח ממללה. כוח הדיבור, אבל קשור לרוח. זאת אומרת, הרוח היא מה שמחבר את הנפש הבהמית עם הנשמה. בלי הרוח אין את החיבור, ואז יש לנו בעיה. רק מה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים הרוח עובדת הפוך. ברגע שהנפש הבהמית משתלטת על הרוח, ובמקום שהנשמה תשלוט, הנפש הבהמית שולטת. זה המצב הגרוע ביותר. זאת אומרת, אתה עכשיו יותר גרוע מבהמה. כי הבהמה היוות על אינסטינקטים. יש לנו רק נפש בהמית. אבל אתה יש לך גם את הרוח, שמחברת. ואם החיבור הוא לא נכון, וזה בעצם, כשאנחנו מסתכלים בדתן ואווירם, שם החיבור היה לא נכון. לעומת זאת, כשרואים את יהושע בן נון, כשרואים את כלב בן יפונה, שם הייתה הרוח הנכונה. זאת אומרת, הרוח הזאת שבעצם חיברה את החלק התחתון, את הבהמה של האדם, עם הנשמה שהיא בעצם מחוברת לחיה ויחידה שמחוברת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, החיבור הנכון הוא זה שקובע. וברגע שאנחנו עושים את זה בצורה הנכונה, כאשר הנשמה היא בשליטה, אז אנחנו נמצאים במצב הנכון. וזה בעצם אחד מהלימודים העצומים בפרשה שלנו. וזה המשמעות של איש אשר רוח בו. זאת אומרת, כאשר בן אדם יש לו את הרוח הזו, את הרוח היהודית, את הרוח הנכונה, שמחברת את הנפש עם הנפש הבהמית עם הנשמה, וכרואה בצורה הנכונה, אז אתה רואה את מי זה פנחס. פנחס כתוב עם יוד קטנה, עם יוד קטנה שלא רואים אותה, עם עוד קטנה יוד, תסתכלו בספר בתורה אתם תראו, ודיברנו על זה גם בעבר, הרב זלמן סורוצקי מסביר דבר מאוד יפה.
מיכה חיה מיוצא מצרים או אחרי? חיכים שתקודת
פה.
או שאין
עדיין? לא יודע. יכול להיות שהוא היה אולי... לא, יכול להיות שהוא גם מיוצא מצרים. אולי הוא היה כנראה בזמן ההכתרה שהכתירו את הכהנים, היה מתחת לגיל 20 אולי. לכן יש דעה שאומרת שהוא גם לא היה כהן עד היום. עכשיו בכלל זה לא העניין, העניין הוא שעד היום לא שמענו עליו.
נכון.
אנחנו אפילו לא יודעים מי הוא. פתאום איזו דמות אנונימית קמה לה ועושה דבר מדהים. עד כדי כך כל כך מדהים שהיא מפסיקה את המגפה, והקדוש ברוך הוא נותן לו ברית שלום. לעולמי עולמים. מבטיח לו לדורי דורות. עכשיו, מי זה פנחס? אז בפנחס כתוב, אנשים רגילים לקרוא פנחס בלי יוד בכלל.
כן.
אבל האמת שבתורה כתוב בפירוש עם יוד, אבל היוד היא קטנה. למה היוד היא קטנה? כדי להראות לנו בעצם...
בצניעות, בתענבה...
להראות לנו שלכל אדם יש כוחות עצומים בפנים שלא תמיד רואים אותם. גם פנחס עד היום, אף אחד לא ידע מי הוא בדיוק. פתאום היוד הקטנה הזאת משת בשם שלו התנוצצה יוד, יהודי. פתאום היהודי שבו יצא החוצה עם כל הכוחות שלו. וכתוצאה מכך הוא עשה את המעשה שהוא עשה. זאת אומרת, הלימוד העצום הוא כאן שלכל אחד ואחד מאיתנו יש כוחות עצומים. והם מוסתרים בעצם ביוד הקטנה הזאת. שעד היום בן אדם לא היה. זה כמו בא אחד לרבא שלו ואומר, סליחה, בא אחד לאיזה רבא, אומר לו, תשמע, אני הבן של זה, הנכד של זה, נותן לו שורה של אדמו"רים ורבנים גדולים וזה. הוא בכלל לא שומר מצוות, לא כלום, רחוק מהיהדות. הוא כאילו מתפאר לפני הרב, אני, זה כמו שיש כאלה, מה, אבא שלי היה הרב זה, הסבא שלי היה זה, הוא. אמר לו אותו רבא, אומר לו, תשמע, שיש אחד, ולוקחים אפס ושמים אותו מצד ימין, המספר גדל, נהיה 10. כשיש עוד אפס ושמים אותו מצד ימין, המספר גדל. לא,
מצד שמאל.
לא, רגע, לוקחים עוד אפס. ועוד אפס. כל עוד שזה מצד ימין, המספר הולך וגדל, אבל אם לוקחים את אותו אפס ושמים אותו מצד שמאל, מה קורה לאפס? נשאר אפס.
המספר קטן. אפס אחד זה אחד,
זה לא משנה, אתה מדבר כרגע על הבן אדם הזה ספציפי. הוא בא ומתפאר במה שיש לו, אומר, אם שמים את האפס מצד ימין, אז המספר גדל, אבל אם שמים את האפס מצד שמאל, האפס נשאר אפס. בקיצור אמר לו, תשמע, מה אתה מספר לי על הסבא שלך ועל הסבא של הסבא שלך, כן. האם היית בצד הנכון, אז יכולת להתפאר. אבל אתה לא בצד הזה, מה אתה שאתה אפס אתה? היית אפס, נשארת אפס. וזה באמת צריך להבין, החיבור צריך להיות במקום הנכון, זה לא... כי גם בפרשה שלנו אנחנו רואים איזה משפחותם, אנחנו רואים כאן את המשפחולוגיה של כל אחד. אז יכולה, אתה יכול להפעיל דמויות שהן באות ממשפחות מפוארות. זה לא אומר שבאופן אוטומטי זה, הם יהיו אותו דבר. משה רבינו, הבנים שלו בוודאי כנראה שהיו מתאימים, אבל יהושע היה יותר מתאים. למרות שהם היו בניו של משה רבינו. מצד שני אנחנו רואים דתן ואבירם, איך רואים שהם גרמו לכך, שלא רק הם נכחדו, אלא גם הילדים שלהם נכחדו.
זה גם אומר שזה לא חייב להיות שושלת.
לא רק זה, אנחנו רואים את פנחס שפותח שושלת חדשה.
כן.
זאת אומרת, הוא בעצם פותח שושלת חדשה. זאת אומרת, זה שאתה בא ממשפחה טובה, זה פלוס, כל עוד אתה מנצל את זה בצורה טובה. אבל אם אתה לא מנצל את זה בצורה טובה, אז מה אם אתה משפחה טובה? זה לא עוזר כלום. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו צריכים להכניס
את החיכוכים שיש עם ליצמן שם עכשיו, הוא חיטט את הנכדה שלו, ליצמן. אתמול יראו את החתונה, הם שמה...
חסידות
גור. לא, הם שמה אוכלים אחד את השני, אתה לא מבין.
חסידות גור, כן.
או החתן, המשפחה של החתן שמה, הם כי הם בטלו לבטל את החתונה. הם אכלו שמה אחד את השני, חבל על הזמן. והם התחתנו בסוף.
ברור.
אתה מבין, כאילו, הדברים הבסיסיים זה לכבד אחד את השני וזה, ותסתכל מה קורה שמה.
יש לי חבר שהוא היה... הוא הנכד, הוא הבן של הנכד, הסבא רבא שלו היה רבי מקום, לא יודע מאיפה, והוא עבד הוא היה חשב של משרד האוצר, חשב של משרד ראש הממשלה, והוא אומר שהוא היה הולך לעשות ביקורת אצל הרבנים האלה שם, שהוא היה הולך לשם, היו נותנים לו כבוד מלכים, שהוא היה הולך לשם. אמרתי אותו, התייחסו לסבא שלך, לא אליך.
ברור, ככה זה עובד.
כן.
עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת בפרשה שלנו, גם לגבי מנהיגים. מדברים על מנהיגים, כי אנחנו גם בפרשה שלנו ממנים את המנהיג הבא, את יהושע בן נון.
המחליף של משה.
המחליף של משה. וגם כאן יש לנו
אנחנו ממש לקראת כניסה לארץ ישראל.
כן. וכאן יש דבר מאוד מעניין, כי כאשר משה מבקש למנות ממשיך, הוא אומר שלא תהיה עדת השם כעדר שאין להם רואה. ככה בערך כתוב, כעדר שאין להם רואה. אז שואלים, מה להם מיותר? יכול להיות כעדר שאין לו רואה, אין רואה, בלי רואה, עדר בלי רואה. מה אתה שם? מה זה להם? מה זה להם? מה הוא בא להגיד? להם בא בעצם להדגיש נקודה מאוד מעניינת. יש, נגיד, לבן אדם עדר כבשים. עכשיו, יש שלוש סוגים של רואים. יש רואה שהוא הבעל הבית, יש רואה שהוא מקבל שכר, ויש רואה בהתנדבות. כאילו איך בעלי חיים. עכשיו, הבעל הבית, מה אכפת לו? שהוא יביא את הפרנסה שלו מהכבשים. כל עוד שזה דופק, שום דבר אחר לא מעניין אותו. מי שמקבל שכר, אז מעניין אותו השכר שהוא הולך לקבל. העדר כבשים לא כל כך מעניין אותו. אני אעשה את הג'וב שלי, אשמור עליהם בסדר, ואז ברגע אני אקבל את השכר, שלום על ישראל. אבל זה שאוהב את הכבשים ומתנדב לשמור עליהם, הוא בעצם עושה את זה בשביל מי?
בעצמו.
בשביל הכבשים. כן. כאילו בשביל הכבשים. זאת אומרת, מי ידאג לעדר הכי טוב?
הוא.
וזה מה שבעצם אומר משה רבינו. הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה להם מנהיג שמה שאכפת לו זה הכיסא שלו, ובזה נגמר הסיפור. או מנהיג שרק רוצה את המשכורת שהוא הולך לקבל והתנאי שכר שהוא הולך לקבל. אלא אני רוצה מנהיג שאכפת לו מהעם, שהוא בא לקבל את המשרה לא בשביל הכיסא ולא בשביל הכסף ולא בשביל טובות ההנאה, אלא בשביל לעשות טוב לעם. זה המנהיג האמיתי. זה משה רבנו. אנחנו ראינו זה כל הזמן. וזה בעצם המנהיג שהוא מבקש שיהיה גם ממשיך דרכו. זאת אומרת, יש לנו כאן גם נקודה מעלה. הלוואי שאנחנו מתקרב לדברים.
אגב, גם זה היה אברהם. בעיקר אברהם. התחיל מאברהם, אגב.
עוד פעם, אברהם זה עמוד החסד, זה ברור.
זה היה, כל הקבלת האורחים שלו, והדאגה לאחרים, הוא לא דאג בכלל לעצמו אפילו.
יהושע בן נון, רק שנבין עוד, וזה אנחנו נסיים. יהושע בן נון, שנבחר להיות המנהיג אחרי משה רבינו. גם כאן הדברים לא כל כך ברורים. למה לא ברורים? כי אם היו שואלים אותנו, גם כאן יהושע בעצם, זה מינוי ממש בלתי צפוי, אם תחשבו על זה. מי יחשוב שהיהושע שהוא נער, שהוא המשרת בעצם של משה רבינו, יהפך להיות המנהיג הבא של עם ישראל? הפרשה שלנו מאוד טעונה עם כל מיני דמויות שפתאום אנחנו לומדים עליהן כל מיני דברים חדשים שלא חשבנו עליהן. אם זה בני קורח שעשו תשובה ברגע האחרון, אם זה דתן ואבירם שמתברר שהם היו מאחורי המחלוקת של קורח והדתו, אם זה הבנים של אהרון שמצד אחד אלה שנפטרו, מצד שני אלה שנשארו, אם זה פנחס שפתאום קם ועושה מעשה מדהים, ואם זה יהושע שפתאום מתמנה להיות המנהיג הבא של עם ישראל. עכשיו, מי זה יהושע בן נון? בזכות מה הוא זכה לזה? אז כאן יש דבר מאוד מעניין, שכאשר משה רבינו עולה להר סיני, ל-40 יום ו-40 לילה, הוא אומר את זה ליהושע, ביטו כמו שומר לעם. עכשיו, מה הוא עושה בן אדם נורמלי? הוא חוזר למחנה, ובתום 40 יום חוזר.
הוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה?
משה רבינו, קרבל את התורה.
יש איזו הגבלה ל-40 שנה?
בוודאי שיש.
יש איזה, מה הגבלה?
קבלת התורה זה ב-40.
מה?
לקבל את התורה זה ב-40.
עם ישראל קיבל את
כאילו
את ההגמה אחרי 40 שנה?
כן. כנגד, כאילו 40 יום של קבלת התורה, יש את 40 שנה של קבלת התורה כאילו
בקיצה לארץ. הם הגיעו לארץ מיד, הם הגיעו הרי לפתחה של ארץ ישראל מהר מאוד, הם קיבלו עונש להישאר במדבר 40 שנה.
נכון, זה 40 שנה שאנחנו מדברים.
כן, בגלל
החטא של הרגל. כי הם לא היו מוכנים.
בגלל חטא העגל, והחטאים שהם עשו.
תקרא לזה מה שאתה רוצה. היה חוסר מוכנות, נקודה. ולכן, 40 שנה...
אתה יודע, הרבה אנשים, אתה יודע, חושבים שהם הלכו במדבר 40 שנה עד שהגיעו לארץ ישראל. אתה יודע, שאנחנו קיינו קטנים, זה מה שאני הבנתי לפחות. זה לא נכון. הרי מה, אומרים המרחק בין ים מצרים לזה, כמה זה? תלך שנה. ברגל, כל העדר.
זה לא רק זה. יש כאלה שחושבים שהם כל הזמן הלכו.
כן, נכון.
הם גם לא הלכו.
לא רק שזה, כזה אני מרגע.
היה מקום שהם היו בו יומיים, היה מקום שהיו שנה, שנתיים, והיה מקום שהיו בו 20-30 שנה.
הם אומרים שהגיעו לפתחת ארץ ישראל.
כן, אבל אז הם חזרו אחורה.
ושם, הם חזרו אחורה?
כן, חזרו אחורה.
ושם הם השתקעו עד שהם נכנסו.
לא, חזרו אחורה והיה את מסעות, זה פרשת מסעי.
היה סיבובי.
היה מסעות.
לא הלכו ישר לארץ ישראל.
לא, ברגע שהם... וברגע שהם נענשו, הם עשו, הסתובבו במדבר. אבל זה לא כמו שאנשים חושבים, שהם כל הזמן הלכו, נסו, הלכו, נסו, הלכו. היו מקומות שבאמת קמו, דיברנו על זה, שהיו מקומות שהיו לילה אחד, היו מקומות שהיו שתי לילות, היו מקומות שהיו שבוע, היו מקומות שהיו חודש, והיו מקומות שהיו שנים. אבל כל הרעיון היה להכין אותם לכניסה לארץ. ובעצם אפילו לא להכין את אותו דור שיצא, אלא בעצם את הדור הבא. כי אותו דור שיצא, אלה שהיו מעל גיל 20, לא נכנסו לארץ. רק אלה מתחת לגיל 20. אוקיי?
אתה בא להגיד לי
שהדור הבא.
שבאמת הם ישבו מחוץ למדינה ולא נכנסו לארץ, זה מת ומח.
הם לא ישבו בדיוק מחוץ למדינה. אופן, זה מה שאני אומר. הם הלכו אחורה בתוך המדבר.
אפילו אחורה, זה הפכו
אחורה. כן, כן. הלכו לפי ציווי השם, כן. מה זה לך? הם חיו שם טוב מאוד. המדבר לא היה מדבר בשבילהם.
לא, קיבלו מן כל יום.
קיבלו מן, מים, והיה עננים מקיפים אותם, אפילו אמרו שהיו צמחים ופרחים, הכל לא היה להם שום, היה להם מצוין. זה דרך אגב, מזה התחיל חטא המרגלים. כי המרגלים אמרו, מה אנחנו צריכים בכלל להיכנס לארץ? אנחנו לא רוצים, טוב לנו כאן.
בגלל זה פקד צאלים שפידל דשא במדבר, לא הבינו מה הוא מגדל דשא, הוא צריך לגדל דשא במדבר. בסימן שאנחנו רגילים למדבר.
היה לך מטעי גפנים במדבר, פרויקטים ענקיים. אתה יודע מה, בגלל משאבי שדה וליד זה, במצפה רמון, יש לך שדות של גפנים, מוצאים שם ענבים במקום, אתה יודע, אין מקורות מים כמעט בכלל. תסתכל מה הולך בערבה גם, יש ממש גידולים.
אבל זה אנחנו יודעים
רק לעשות. כן, אנחנו יודעים, כן. אבל זה כמו שאתה אומר.
מאות שנים חושממה, אף אחד לא...
למה אנחנו יודעים לעשות את זה? כי בשנות המדבר שלנו לימדו אותנו לעשות את זה. נתנו לנו את זה ולימדו אותנו.
זה בגנים שלנו.
זה בגנים שלנו.
לא, אני חושב שאנחנו, בגלל שכל כך רצינו להצליח, היינו חוצפנים עם המון תאוזה, ועשינו הרבה דברים שלא חשבנו שזה יצליח, אבל... כשאתה רוצה מאוד, אתה מצליח. אין דבר כזה לרצות ולא להצליח.
אז עוד נקודה מעניינת בעניין הזה, כאשר אנחנו אומרים... בקיצור, אותו יהושע, הוא לא הולך למחנה, אלא... הוא יושב מתחת להר 40 יום, 40 לילה, לא זז. הוא מחכה, אולי יצטרך משהו, אולי ירד. זאת אומרת, זה אחד שאתה רואה שאהבת התורה שלו היא כל כך גדולה, ברמה כל כך גבוהה.
אהבה והערכה למשה.
כן, ולתורה.
כן, לתורה.
כי הוא הרוח שלו. זאת אומרת, ולכן הוא זה שבעצם זכה להיות הממשיך. זאת אומרת, ברור לנו שמשה רבנו חשב שהבנים שלו יכולים להמשיך, היו להם יכולות, היו להם באמת את הידע והכל, אבל זה לא היה מספיק. איש אשר רוח, זה יהושע
בנו. ותראה גם מאיפה משה הגיע. מאיפה משה הגיע? הוא היה איש פשוט, נולד בזה, וגדל בשביל הדבר הזה.
טוב, משה רבנו לא בדיוק היה איש פשוט.
לא, הוא נולד והתנהל באיש פשוט, לקחו אותו לארמון.
היה ענב, היה בענבה, אבל הוא גדל בהמון פרעה.
האנשים, הענבים, שמתנהלים בצורה ענווה ומתקרבים לתורה ולקדוש ברוך הוא, הם אלה שהנהיגו אותנו.
ואנחנו נסיים בעניין של קורבן התמיד. קורבן התמיד, עולת התמיד עכשיו בהר סיני לריח ניחוח ישראל להשם. ונשאלת השאלה, מה העניין של קורבן התמיד להר סיני? מה, אנחנו יש לנו מצווים לעשות קורבן בבוקר, וזה בעצם הקורבן שפותח את העבודה בבית המקדש ומסיים אותה. אין קורבנות לפני ואין קורבנות אחרי. זאת אומרת, קורבן התמיד זה הקורבן שפותח את מערכת העבודה בבית המקדש, וקורבן התמיד הוא גם מסיים אותו. זאת אומרת, יש בבוקר ובערב. זה קורבן התמיד. וכאן, מה זה קשור להר סיני? למה אומרים, עולת התמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח ישראל להשם? כך שבהר סיני הייתה הפעם הראשונה שהביאו קורבן מהסוג הזה. ובאה התורה לרמז לנו, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים שבא לרמז לנו, שברגע שאתה עושה משהו, יומיומי, פעמיים ביום, אתה מתרגל. ואתה שוכח את החשיבות העניין. ולכן באה התורה להדגיש, עולת התמיד עשויה בהר סיני. כשאתה מקריב את עולת התמיד, שעולה שאתה כל הזמן מביא אותה, תמיד אתה מביא אותה, כשאתה מביא סוג כזה של קורבן, תזכור את הפעם הראשונה שהבאת אותו. תזכור בפעם הראשונה שהבאת אותו, ושיהיה לך את אותה התלהבות. לשמור על ההתלהבות. זה הרוח, איש אשר רוח בו. לשמור על הרוח שבאמת הדברים יעשו בהתלהבות. בהתלהבות נכונה כמובן. וזה מה שנקרא כמו המעשה של פנחס. שמתוך תוכו של הבן אדם יש לו כוחות עצומים, בתוך חיות הקטנה הזו. אבל הוא צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אבל יש לנו, זאת אומרת, יגיד, מי אני, מה אני, יש הרבה. אז תסתכל על פנחס, גם מי הוא ומה הוא, והנה פתאום תראו למה שהוא עשה. וכך גם יהושע בן נון, וכך כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו כוחות עצומים בתוכם, רק אנחנו צריכים לנצל אותם, וצריכים להשתמש בהם. וזה מה שמזכיר לנו גם עולת התמיד, להביא, יש דווקא הדברים שאנחנו עושים ביום-יום, הם הדברים החשובים ביותר. ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. שהדברים העיקרים ביותר הם דווקא הדברים הפחות חשובים. יעלומים מאוד יקרים, אבל אפשר לחיות טוב מאוד בלעדיהם. מים מאוד זול, אבל בלעדיהם אתה אין חיים. זאת אומרת, חשוב להבין, אבל מה? הבן אדם מתרגל. ובמקום להעריך את הדבר האמיתי והנכון, הוא מעריך כל מיני שטויות והבלים. וזה גם בעניין של הרוחניות, גם בעניין של התמיד. זה בא להזכיר עולת התמיד. עכשיו, זו עולה שאתה מקים אותה כל יום, היא פותחת את הכל.
אני מדבר על זה גם, אתה יודע, דיברנו על יציאת מצרים, זה אומרת, אתה כל המתפלל, מזכיר.
אני זה דרך אגב, ראש
התמיד. אתה כבר לא שם לב מה זה יציאת מצרים, ואז בא יום פסח, שזה כאילו מקביל לעולת התמיד.
בדיוק אותו דבר.
שאתה אומר, פעם בשנה.
דווקא הדברים שאנחנו כל יום חוזרים עליהם, הם הדברים החשובים ביותר. ואנחנו, בגלל שאנחנו חוזרים, אנחנו מתרגלים, ואנחנו מזלזלים. לכן חשוב להסתכל את הדברים האלה. דווקא הדברים האלה שעושים אותם ביום יום, הם הדברים החשובים ביותר. כמה שהם נראים טריוויאליים, הם דברים שבלעדיהם אין שום דבר. בן אדם לא מעריך את ה... הבן אדם נושם, הבן אדם רואה, הבן אדם הולך. צריך לפעמים לבית חולים לראות את האנשים שלא יכולים לעשות את הדברים האלה. ולהבין להעריך את מה שאנחנו כאילו לוקחים בתור מובן מאלה. אז אין מובן מאלה. עכשיו, אם יהיו יודעים מי אני ומה אני שאנחנו לעשות, אז גם כאן לימוד חשוב בפרשה שלנו. תסתכל על כל הדמויות האלה בפרשה. לא סתם יש כזה ריבוי של דמויות, מדהים, שבא ללמד אותנו שיהודי יכול לבחור את הדרך. וכדאי לבחור את הדרך הנכונה. כי הדרך הנכונה מובילה אותך למעלה, לא רק אותך, גם את משפחתך, וגם את הילדים שלך, וגם את הנכדים שלך. וזה בעצם התפקיד שלנו. וזה איש אשר רוח. וזה בריתי שלום. מה זה שלום? שלום זה שלמות. שלום זה לא הכוונה שזה הפך ממלחמה. אנחנו כולנו יודעים שלפעמים בשביל להשיג שלום צריך לצאת למלחמה. זאת אלה שצועקים שלום עכשיו, שלום עכשיו, שלום עכשיו, מה הם מבינים בכלל? זה הכל דברים חיצוניים שאין להם שום משמעות פנימית. וכאן חשוב להבין את הנקודה הזו, ששלום הכוונה היא שלמות. ואיזה שלמות? קודם כל השלמות שלי עם עצמי. הדברים שאני עושה יהיו קשורים לפנימיות שלי. שאני לא יראה כלפי חוץ, הצדיק יסוד עולם ובפנים הכל רקוב. שלא יגיד אחד בפה ואחד בלב. זוהי השלמות. דרך אגב, זה גם שלמות, זה גם השלום האמיתי. השלום האמיתי זה השלום שלך קודם כל עם עצמך. יש הרבה אנשים שמתוסבכים לגמרי בגלל שאין להם שלום. אין להם את השלום הפנימי שלהם. והדבר הראשון זה שלום פנימי. שלום עם עצמך. לא תמיד זה קל, אבל זוהי השלמות. ברגע שאדם מגיע לזה, אין הרגשה יותר טובה בעולם. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור כשאנחנו מדברים על הפרשה שלנו, כל ריבוי הדמויות, עם העליין של עולת התמיד, עשויה בהר סיני וריח ניחוח, זה הריח הניחוח האמיתי. לדעת, לעשות כל הדברים שלנו עם הרוח נכונה, בצורה הנכונה, בדרך הנכונה, להסתכל וללמוד מהדמויות החשובות בפרשה, האלה שעושים את הדברים היפים והטובים, וללכת בדרך שלהם בעזרת השם. ולכן פרשת פנחס נקראת פנחס, על שם אותו אחד שעד היום לא הכרנו ולא ידענו, וגם אנחנו לפעמים לא יודעים ולא מכירים את הכוחות שלנו. אני לפני 30 שנה, אפילו יותר מ-30 שנה, אם מישהו היה אומר לי שאני אתן שיעורים ואני אכתוב ספרים, הייתי צוחק לו בפרצוף. מי אני? מה אני? אז מה, מאיפה זה בא פתאום? כי לכל יהודי יש כוחות, רק צריך להוציא אותה. כל אחד צריך להאמין בעצמו ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אז לפעמים צריך איזה טריגר, כלומר, פנחס, איזה טריגר שהצית אותו והוא יצא החוצה. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים שולח לנו את הטריגרים האלה, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם בהתאם. ואם נדע מה לעשות, בעזרת השם, אולי גם יהיה לנו גם מנהיגים כמו המנהיגים האלה, אנחנו אומרים שדואגים לעם ולא לכיסא שלהם.